בסיפור אנחנו ביום השני, ביום השני של תפילת ימי המשתה. ועכשיו אנחנו אמורים לפגוש את הקבצן השני. יש משהו בקבצן הראשון שלא גמרנו לדבר עליו עד הסוף, זה הנושא של חיים ארוכים. יש בנקודה הלכות, בנקודת תפילין דווקא, זה קשור לסיפור הזה, כי חז"ל אמרו שכל המניח תפילין מאריך ימים, השם עליהם יחיו. על כל פנים, שם הוא מדבר על אריכות ימים שמבוארת כאן בסיפור. מה המשמעות של אריכות ימים? הוא אומר שם שסתם, בן אדם סתם שחי הרבה זמן, אם הוא לא מתחדש כל פעם, הוא לא נהנה מהחיים שלו. והנושא של להתחדש, הוא מדבר שם על התחדשות מאוד מיוחדת. הוא מדבר על זה שבן אדם כל פעם שהוא מתחדש, הוא מרגיש כאילו שהוא נולד מחדש, וכל מה שהיה קודם, כל מה שהיה עד עכשיו, זה היה מצב עוברי יחסי למה שהוא חווה עכשיו. והוא אומר שההתחדשות הזאת בשלימות תהיה לעתיד לבוא. מתי לעתיד לבוא? בזמן התחייה. כשיקום המתים, אז יהיה התחדשות כזאת שכל פעם ירגישו שכל מה שהיה עד עכשיו היה כאילו כלום. עכשיו יש לנו משהו מעין זה. הוא אומר שכל אדם, כל אחד לפי דרגתו, יכול להיות במיניאטורה של דבר כזה שכל מה שהיה עד היום כאילו לא היה. איך זה יכול להיות? אז פעם דיברנו על זה, רציתי רק לחזור על זה עכשיו, דיברנו על זה לפני המון זמן. קודם כל, יש את הדוגמה בתלמוד שרבי זרע, שהוא עלה מבבל לארץ ישראל, הוא צם כך וכך תעניות. כתוב שם מם עם קו למעלה, אני לא יודע אם זה 40 או שזה 100. ככה זה שתי אפשרויות. הוא צם כך וכך תעניות כדי לשכוח את מה שהוא למד בבבל, כדי שהוא יוכל להבין את מה שלמד בארץ ישראל. אני צריך להבין שזה לא כפשוטו, כי אסור לשכוח דברי תורה. ללכת לצום כדי לשכוח, הוא צם והתפלל שהוא יזכה לשכוח. אבל די שאת ההלכות הוא לא שכח. הוא שכח את מהלך המחשבה של בבל, את שיטת הלימוד, זה הפריע לו. כשהוא רצה להיכנס למקום יותר עמוק, כל הדרך איך להבין דברים השתלטה אצלו. זו דוגמה קלאסית שמופיעה בתלמוד. וגם, כך כתוב גם בספרי קבלה, שהנשמה, לפני שעולה לגן עדן, היא צריכה לשכוח את כל מה שהיא, את כל ההשגות של העולם הזה, לפני שהיא עולה לגן עדן עליון, היא חייבת לשכוח את כל ההשגות של גן עדן תחתון. כי ההשגה של גן עדן תחתון וגן עדן עליון זה מבלבל, כמו בן אדם שרוצה להתפלל תפילה טובה. אז הוא צריך לנקות את עצמו מכל המחשבות האחרות כדי שהם לא יבלבלו לו בתפילה. ככה בן אדם שרוצה לעלות מהעולם הזה לגן עדן, או מהגן עדן תחתון לגן עדן עליון, הוא צריך לנקות את עצמו מכל הדברים החיוביים אפילו שהיו לו קודם, כדי שיוכל לקבל משהו מופשט לחלוטין. איך אפשר את כל זה להבין? פעם למדנו על זה. ילד קטן, לראות ילד קטן שהוא חושב מי זה השם, אז אם שואלים אותו מי זה השם, הוא מתאר צורה גשמית כשהוא קטן. אחר כך כשהוא גודל הוא לבד מוחקת, כשהוא גודל יותר הוא מוחק את ההשגה השנייה שלו. ההשגה השנייה שלו שזה משהו רוחני, כשהוא גודל יותר הוא מוחק גם את זה. כל פעם הוא מקבל איזושהי, לכל אחד מאיתנו יש איזשהו דימוי בקדוש ברוך הוא. לא דימוי שכלי, כי זה מחקנו כבר מזמן, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להבין אותו. אבל איזשהו קליק, איזשהו דימוי רגשי, משהו. וכל הזמן אנחנו מוחקים את הדימויים האלה ואנחנו מקבלים דימויים יותר עדינים. כל פעם משהו יותר עדין ויותר עדין. ואנחנו ממשיכים למחוק, אנחנו מוחקים ככה כל החיים שלנו. כל אחד עד המקום שהוא מגיע. עכשיו, זה לא נגרם מהסביבה או מהחינוך. מה שנקרא בסביבה ומהחינוך זה משהו מאוד, מאוד מינורי, מאוד קטן. זה בא מהנשמה. הנשמה לוחשת לנו באוזן, זה עדיין לא זה, זה לא מספיק. זה לא נכון. אל תתקע פה כי זה לא נכון. זה היה טוב בשבילך עד עכשיו. ברגע שבן אדם מתפתח, הוא מגיע למקום שהוא צריך להתקדם, אז הוא מתחיל להרגיש שזה לא זה. ואז הוא ממשיך לחפש. כשהוא מחפש הוא מוצא את מה שהוא יכול למצוא עכשיו. כשהוא מגיע הוא מזדקח יותר, אז הוא מתחיל לחפש אותו עוד פעם, הוא מוחק, הוא מתחיל לחפש עוד פעם. הזיכוך לא נעשה על ידי החיפוש, החיפוש בא בעקבות הזיכוך. הזיכוך נעשה על ידי עבודה פשוטה. תפילה פשוטה, לימוד פשוט, קיום מצוות פשוט, בן אדם למקום, בן אדם לחברו. כל הדברים הפשוטים של החיים, אנחנו עושים כל דבר במקום שלו ובזמן שלו, וכפי שראוי. איך אמר פעם, מישהו אמר, עבודת השם זה לא לעשות מה שמתחשק, רק לעשות מה שראוי. זה במילה אחת. למרות שלפעמים מה שמתחשק זה דברים הרבה יותר נעלים במרכאות מהדברים שראויים. כי עכשיו ראוי לעשות עבודה פשוטה. עכשיו ראוי, אני לא יודע, לעשות דברים פשוטים שכל אחד יכול לעשות אותם. זה מתחשק לי לעשות דברים ש... לא יודע. שעל כל פנים נדמה לי שרק אני יכול. ושמישהו אחר יעשה את הדברים האחרים. אבל אני זקוק, אני חייב לעשות את מה שראוי עכשיו, כי זה הזמן. זה מזכך את האדם, זה מזכך את הגוף, זה מזכך את הנפש. בעקבות זה, בעקבות הזיכוך, הנשמה יכולה ללחוש יותר. זאת אומרת, אנחנו שומעים אותה יותר. כשאנחנו שומעים אותה יותר, ההשגות של אתמול הופכות להיות היום כבר לא. ואז אנחנו כאילו נולדים מחדש. אנחנו מקבלים השגה חדשה, ואז יש טעם לחיים. אז החיים הם ארוכים והם חיים. הם נובעים כל הזמן. זה בעצם הביטוי בפרקי אבות שאמרו על אחד החכמים שהוא כמעיין המתגבר. וכתוב גם על אחד שלומד תורה, הוא נעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק. כל הזמן הוא מתחדש. מאיפה הוא מתחדש? במקום התת-קרקעי. הוא מתחדש בגלל ההשגה של הנשמה שלו, שהיא אינסופית. ככה הוא יכול לחיות חיים ארוכים, והתכלית, השלמות של זה, אם אנחנו עושים את העבודה פה, אפילו אם אנחנו לא מתחדשים פה, אבל אנחנו עושים את העבודה הפשוטה פה, אנחנו נזכה להתחדש במקום שנגיע אליו. אז קודם כל מתחדשים בגן עדן, אחר כך מתחדשים בביאת המשיח, ובסוף מתחדשים בתחיית המתים, שזאת ההתחדשות הכי גדולה. זה כל מה ששייך לקטע של החיים ארוכים. הקטע השני, התפצן השני, מדבר לא על חיים ארוכים, אלא על חיים טובים. וזה נראה תכף. ביום השני של שבעת ימי המשתה, חזרו וזכרו הזוג הזה את הבטלר השני. היינו אחרי שהחייה אותה ונתן להם לחם. והיו בוכים ומתגעגעים איך לוקחים לתן את אותו הבדלר אחרי שהחייה אותנו, כנזכר לב. קודם כל זה לימוד פשוט שבן אדם מתי שטוב לו, שיזכור איך הוא היה נראה הפעם, ולא לשכוח להגיד תודה למי שעזר לו. אף אחד לא חייב אותו לתת להם לחם. ועכשיו הם בכבודו של עולם, הם עכשיו הם החתן קלה, כמו שאומרים, איך שעושים כאלו. אז מה פתאום שהזכרו, הם היו פעם במדבר ועבר שם איזה זקן חרש ונתן להם קצת אוכל. באופן רשמי הם אמורים לשכוח את זה לגמרי. המעלה שלהם הייתה שהם זכרו, ולא רק זכרו אלא התגעגעו ואמרו מי יביא אותנו. כמו שהוא ראה אותנו בצורתנו, כך שיראה אותנו בשמחתנו. בתוך שהיו מתגעגעים אחריו, והנה הוא בא ואמר הנני, ונפל עליהם ונשק אותה. זה לי שבדפוסים הישנים היה כתוב לנשק אותה, לא יודע מה אתם, זה יותר נכון. ואמר להם, מה? נשק, זה כתוב נשק, לא יודע, אני לא מומחה לעברית. ואמר להם, אתה אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני, שתחיו חיים טובים כמוני. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ואתה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה לדרשה. ואתם סוברים שאני חרש? אין לי חרש כלל. רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלו לכלום, ששמע החיסרון שלהם. כי כל הקולות כולם הם מן חסרונות, וכל אחד ואחד צריך על חסרונות. ואפילו כל השמחות שבעולם כולם הם רק מחמת החיסרון, ששמח על החיסרון שחסר לו ומתמלא. ועצמי כל העולם כולו אינו עולה לכלום שיכנסו באוזני החיסרון שלהם, כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. ויש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים מן המדינה של השירות, זאת לא המדינה של השירות של הסיפור הקודם, וחיים טובים שלא היו שהיה אוכל לחם ושותה מים. כאלה נפלא. כמה עניין כאן, יש גם הזה, יש הלכה בנקטה הלכות, הלכות פריאה ורביעה, יש הלכה ארוכה, לא זוכר איך הוא מגיע לזה, אבל הוא אומר כך, הוא אומר שעל העולם, אפשר להסתכל על העולם בשתי צורות, בהרבה יותר צורות, אבל שתי צורות אמיתיות. אפשר להסתכל על העולם כאן השתקפות של משהו יותר גבוה. להסתכל על העולם כאן תמונת ראי של משהו יותר גבוה. עכשיו, תמונת ראי של משהו יותר גבוה יכולה להיות תמונת ראי אמיתי ותמונת ראי מעוותת. כמו בו, איך זה נקרא, אולם הצחוק, לא זוכר. ששם רואים כל מיני דברים מצחיקים בראי. העולם יכול להיות, העולם הוא תמונת ראי של האלוקות, של ה... מה פורש של האלוקות? לא של כל האלוקות, אבל של, ה... של מה שהשם יתברך הקציב לעולם. 10 ספירות, 4 עולמות, יש את הכל בתוך העולם שלנו. יש בעולם חסד, יש בעולם גבורה, יש בעולם חוכמה, יש בעולם בינה, יש בעולם הכל. כל דבר בעולם מקבל את המהות שלו מאחד מאיזה פינה במערכת הזאת. אבל אנחנו יכולים לראות את העולם כהשתקפות. ומה קורה כשאנחנו מסתכלים בראי? אנחנו רואים מישהו. מה אנחנו עושים? אנחנו עומדים מול הראי ואנחנו רואים בראי עוד מישהו. מה אנחנו עושים? ספונטני, מסתובבים אחורה, פשוט. והפניית המבט, בעולם אנחנו רואים את עצמנו, אנחנו רואים עוד משהו, אבל להסתכל אחורה אין לנו שכל, כי אנחנו לא יודעים שזה השתקפות. הצדיק שרואה שזה השתקפות, הוא מסתכל אחורה, זאת אומרת, הוא מסב את פניו מן העולם אל הקדוש ברוך הוא, ואז אנשים יכולים לומר לו, אתה עיוור, אתה לא רואה את העולם, אתה לא רואה מה יש לך מול העיניים, אתה חושב גבוה. יש את אותו דבר בממד של השמיעה. העולם נברא ב10 מאמרות. הכל, כל אלוקים חיים שמדבר ובורא את העולם, הוא נחשב לקול המקורי שיש בבריאה. ויש לקול הזה הד. יש לקול הזה הד. עכשיו אנחנו יכולים, כשאנחנו שומעים מישהו קורא ביער וחוזר לו הד, אנחנו יכולים להתרכז בקול, יכולים להתרכז בהד. אם אנחנו במקום שאנחנו לא רואים את הבן אדם, ואנחנו לפי הקול אנחנו רוצים להגיע אליו, אז אם אנחנו מבחינים מה הקול ומה ההד, אנחנו הולכים בכיוון הקול. ההד הרי בא תמיד בכיוון ההפוך. מה יהיה אם אין לנו את כושר ההבחנה בין הקול ובין ההד? אנחנו מתחילים להיות מבולבלים, אנחנו לא יודעים לאן ללכת. אנחנו רוצים בן אדם, אנחנו לא יודעים לאן ללכת. מה יהיה אם אנחנו שומעים רק את ההד ולא שומעים את הקול? יש לנו שמיעה סלקטיבית. קלקלו לנו את האוזניים ככה שאנחנו יכולים לשמוע רק הד, לא לשמוע את הקול. גם בזה עדיין יש שתי אפשרויות. יכול להיות שאנחנו שומעים רק את ההד, אבל אנחנו יודעים שזה הד. זה נשמע לנו כמו קול של טוקי כזה, כמו... אנחנו שומעים שזה לא קול אמיתי, זה הד רק... איזושהי סיבה אנחנו לא יודעים עדיין למה לא שמענו את הקול, רק את ההד. לאיזה כיוון נלך? עדיין נלך לכיוון ההפוך. מה יהיה אבל אם אנחנו שומעים רק את ההד ואנחנו חושבים שההד זה הקול האמיתי? שם נמצא הבן אדם, מה נעשה? נלך לשם. מה קורה לנו באמת? אנחנו מתרחקים מהמקום הנכון. זה נקרא שאנחנו מאמצים את החיסרון ומזניחים את המעלות. מדוע ההד נקרא חיסרון? כי הד נוצר מזה שהקול האמיתי פוגע במשהו שלא נותן לו להמשיך. חז"ל אמרו על מתן תורה, קול גדול ולא יסף שלא היה לו בת קול. בת קול בלשון חז"ל זה מה שאנחנו קוראים היום הד. מדוע שם במתן תורה לא היה הד? משהו מאוד עמוק לפי הפירוש של רבי נתן בנקודת הלכות, להבין מה זה הד. במתן תורה התגלה האמת, מאותם רגעים, כתוב שם ציפור לא צייץ ושור לא גאה וכל העולם עמד דום, כל העולם, כולו, עם הגויים, עם הבעלי חיים, עם הצמחים, עם הכל, הכל נעצר. זאת אומרת ששום דבר לא עצר את הכל, הכל חדר אל תוך כל העולם. באמת במדע תורה קיבלנו את הכוח לקיים מצוות בצורה גשמית. לפני מתן תורה, קיום התורה, קיום המצוות הייתה אצל האבות, זה היה כל עבודות רוחניות. הגשמי לא התקדש לפני מתן תורה. כתוב שיעקב אבינו, שהיה לו את הסיפור עם המקלות, קראנו על זה בשבת, אז הוא כיוון את הכוונות של תפילין. ככה המקובלים אומרים. יש שם במחשוף הלבן אשר על המקלות, יש את הכוונות של ההוצאות של התפילין. אף על פי כן, אחרי שהוא גמר את כל הכוונות שלו, המקלות נשארו מקלות. והיה מותר לו לקחת ולזרוק אותם. היום כשתפילין, כשאנחנו גומרים עם התפילין בגלל שהם התקלקלו, אנחנו גונזים אותם, כי זה מצווה שיש בגופה קדושה. לפני מתן תורה לא היה דבר כזה, היה רק מצווה אחת שזה היה ברית מילה שהייתה דומה למצווה שאחרי מתן תורה. אבל כל יותר המצוות, מה שעשו, לא משנה מה שעשו, קדושה בתוך הגשמיות לא היה יכול להיות.
מה קורה ליעקב? יעקב היה קדוש.
כן, הוא המשיך קדושה בעצמו.
אולי קדושה
צריכה
להיות
עם... כן, עם מה? לפני מתן תורה לא. לפני מתן תורה הקדושה שרתה בו, כאותה נשמה גבוהה. אצלו היא שרתה גם בגור, אבל לקדש חפץ הוא לא יכול. ישראל תמיד היא קדושה, אבל אנחנו לקדש חפץ. עיקר הקדושה של היהודי באה מצד הנשמה ולא מצד הגור. הוא בא ובחר אותה מכל העם ולשון, כתוב בשולחן ערוך שזה מדבר על מתן תורה, והמשמעות שלו, בנו בחר אותה, זה שהוא בחר בגוף. לפני זה השם בחר בנשמות. ובמתן תורה השם בחר בגופים. ואותו דבר במצוות מעשיות. לפני מתן תורה לא היה מצוות מעשיות כמו אחרי מתן תורה. זאת אומרת שהקדושה נכנסה אל תוך הדברים ולא נעצרה. זה עשרת הדיברות. מה בקשר לעשרה? מה אמרות? אנחנו מדברים על עשרת הדיברות, אז... זה נכון, באמת, בכוח התורה אפשר להמשיך קדושה גם לתוך הגשמיות. אבל מה עם עשרה מאמרות שבהן נברא העולם? עשרה מאמרות הרי בראו את העולם. וכל נברא בעולם הוא כל כולו חדור בעשרה מאמרות, אף על פי כן הוא לא קדוש. הכל מגיע עד הנברא, והכל מוחזר אלינו כהד, וכשאנחנו מסתכלים, כמו שדיברנו קודם בראי, אנחנו מסתכלים בראי וחושבים ששם יש... מישהו אמיתי, אנחנו לא יודעים שזה רק ראי. אם אנחנו חושבים שבתוך הראי נמצא מישהו אמיתי, לא היינו מסתובבים אחורה. כשאנחנו מסתכלים על הנברא, אנחנו לא שומעים את עשרה מאמרות, אנחנו שומעים את הנברא. לשמוע במובן הזה זה כמו לראות, זה לא הכוונה לראות בצורה פיזית, זה לא הכוונה לשמוע בצורה פיזית. אנחנו קולטים את הנברא. עכשיו, יש כמה רמות בזה. יכול להיות בן אדם שהוא קולט את הנברא, אבל ביחד עם זה הוא גם קולט את דבר השם. אז ודאי שהוא לא שומע את כל החיסרון, הוא שומע רק את כל המעלה. דבר השם הוא בלי גבול. הקול של הנברא הוא חציצה שמפסיקה. והקול שעוצר את ה... הקיר שיוצר את ההד. איזה קיר עוצר את ההד? הקיר שבו נעצר הכל. הקיר הזה יוצר את ההד. אז מי שחווה את הקיר ואת הקול של הקיר ובכלל לא חווה את הקול של האדם שצורק את הצעתה, אז הוא, אם הוא נמצא רחוק מהאדם ורחוק מהקיר, הוא באמצע הדרך, הוא הולך לכיוון הקיר. אז בני העולם בדרך כלל הולכים לכיוון הקיר, הם הולכים לכיוון הגשמיות, הם הולכים לכיוון הדבר שמחזיר את ההד. זה המעלה אצלם. אבל באמת כל הקולות של העולם שהם כולם הדים בלבד, הם מבטאים חסרונות. איזה חסרון הם מבטאים? אז גם כשקוראים את הסיפור אפשר לחשוב, שכל אחד חסר אותם חסרונות, אחד חסר כסף, אחד חסר בגדים, אחד חסר מזון, אחד חסר בית, כל אחד חסר לו משהו, אחד חסר בריאות, אחד חסר שמחה, כל אחד חסר משהו. אבל האמת שמה חסר באמת לכולם? לכולנו חסר גילוי אלוקות. אם היינו שומעים את הקול ולא את ההד, לא היה חסר לנו כלום. בגלל שאנחנו שומעים את ההד, אז חסר לנו. אנחנו בעצמנו, הדיבורים שלנו הם דיבורים של ההד. כפי שבן אדם מדבר סתם, כל העולה על רוחו, זה ההד. יש את הקול האמיתי שבורא את האדם, ויש את ההד שהאדם מחזיר. האדם יכול להחזיר ההד שהוא קול מזויה. זה לא אותו דבר. כמובן שההד מתאים לכל. האדם מדבר דברים שדומים לתכונות האופי שלו שהשם נתן לו, אבל הוא גם יכול לזכח את עצמו שיהיה איפה היינו מישהו שדרכו לא עבר ההד אלא הכל עצמו. משה, על משה כתוב שכינה מדברת מתוך גרונו. אז זה בדיוק האנטיתזה של ההד. ואותו דבר מתי שאנחנו רואים פעם לשני אמרתך תורנה אחר הקורא יהודי שעוסק בתורה, באותו רגע הוא אומר את דבר השם, למרות שלא יזדקף כמו משה. יש בזה הרבה אופנים. מתי שיהודי מדבר ענייני העולם לשם שמיים, אז זה עדיין לא ממש ההד, כי עדיין יש לו במחשבה את הקדוש ברוך הוא. אבל מה יהיה מתי שהוא מתחיל, אם נחזור לפשט של הסיפור, כשהוא מתחיל לצעוק חסר לי זה, חסר לי זה, הוא רק רואה מה שחסר לי. הם מספרים על בעל התניא שאמר פעם למישהו, אתה רק אומר מה שאתה צריך, אבל בשביל מה צריך אותך אתה לא חושב בכלל. זה בדיוק ההבדל בין ההד לכל האמיתי. בשביל מה צריך אותי זה הכל. מה אני צריך? האובססיה הזאת, אני צריך, אני צריך, אני צריך. בתנ"ך יש רק פעם, פעמיים שכתוב המילה צריך, כל התנ"ך. ויש לזה משמעות אחרת מה שאנחנו משתמשים פה. אפשר לכתוב את כל התנ"ך ולהגיד פעם אחת צריך. אנחנו כל הזמן צריך, 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 צריך. אז כל הצריך הזה, זה הקולות של ההד. עכשיו הוא אומר, אני חירש, אני לא יכול לשמוע את ההד כי אני שומע את הקול עצמו. הקול עצמו מעלים ממני את ההד. אני רואה רק טוב בכל מקום, אני רואה רק שלמות, אני לא רואה חסרונות. אז לכן אני נראה לבני אדם חירש. הם צועקים לי חסר לי ואני לא שומע. אני לא מבין מה חסר להם. עכשיו, מהי האמת? האמת היא שכשבן אדם נמצא במשבצת כזאת שחסר לו, למרות שבאמת לא חסר לאף אחד שום דבר, אבל צריך לתת לו את מה שחסר לו עכשיו, לפי מה שהוא מבין. בגלל שאחרת, אם לא יהיה לו את מה שחסר לו, אז לא יהיה לו את הכוח לזכך את האוזניים שלו להתחיל לשמוע את הקול האמיתי. כי הוא כל הזמן תפוס מה שחסר לו. היה רבי נתן, מספרים עליו, שהוא פעם ישב בבית כנסת, והוא ראה יהודי שנשאר אחרי התפילה בבוקר, יושב ולומד, והוא ראה שהיהודי הזה כבר אין לו כוח. הוא רעב, הוא כנראה כמו לא אכל. אז הוא ניגש אליו ואמר לו מין דיבור כזה, אתה מספיק, לך לאכול כבר. למעשה מה שאתה, אתה מסתבך בתוך תאוות האכילה שלך, אתה לא מנקה אותה, אתה מסתבך בתוכה. מספרים שהוא אמר שכשיהודי רעב אז צריך להגיד לו שילך לאכול, וכשהוא עייף צריך להגיד לו שילך לישון, וכל יתר הזמן שיעבוד את השם. זאת אומרת שאפילו אם החיסרון הוא לא חיסרון אמיתי, אוכל ושינה זה חיסרון אמיתי, הגוף חסר לו, אבל אפילו אם זה חיסרון של דמיון, לא יודע, אין לו מנוחת הנפש אם חסר לו איזה משהו, זה חסד לתת לו את זה. אבל ביחד עם זה שנותנים לו את זה והוא מתקדם, לאט לאט הוא יוצא מהמקום הזה, יש עניין להביא אותו למקום שכשהוא יסתכל רטרואקטיבית על המצב שלו הקודם, שהוא יודע שבאמת לא היה חסר לו שום דבר. כי אנחנו רואים פה בסיפור, אנחנו רואים את הבטלר החרש שהוא אומר, אני לא חרש, אני נראה לכם כחרש, הצעקות שלכם לא נכנסים לאוזניים שלי, אבל בכל אופן אני שומע אתכם. בהתחלה כשהוא היה ביער איתם, הוא סימן להם שהוא לא שומע, הוא בכלל לא שומע, אבל הוא נתן להם מה שהיה חסר להם. הוא כביכול לא שמע, הוא נתן להם בדיוק מה שחסר להם. עכשיו כשהם עלו במדרגה, אז הוא שומע אותה, הוא מסביר להם שזה שהוא לא שומע בגלל שהוא שומע יותר לעומק. יש דוגמאות בין בני אדם, שלכן בן אדם אומר משהו, שמתם לב שמונה פעם שבן אדם אומר לא, זה לא מפריע לי, מה הוא אומר בעצם? כשהוא אומר זה לא מפריע לי על משהו או על מישהו, מה הוא לא מפריע לי? מה הוא אומר? הוא אומר שזה מפריע לי. ויש דוגמאות כאלה, זה דוגמה עבודה, יש דוגמאות עדינות מאוד ששומעים בתוך הדיבור של הבן אדם, שומעים משהו הפוך. עכשיו, זה לא אומר שלא מקשיבים לו, זה לא אומר שלא עוזרים לו, אבל בסוף צריך להביא אותו למקום שהוא ידע שבעצם הוא היה במקום, הוא לא היה שהיה נדמה לו, ושגם זה טעות. עכשיו, מה ההסכמה שלו? ומה זה החיים הטובים שהיה אוכל לחם ושותה מים? צריך להבין, כשמדובר על לאכול לחם בתנ"ך, לאכול לחם הכוונה לאכול אוכל, ולשתות מים ולשתות שתייה. ומה זה בא להפוק? זאת אומרת, מה זה בא למעט? מה לא? לאכול את מה שאני חייב לאכול, זה נקרא לאכול לחם. לא לחפש, הבן אדם הוא יצור עם זיכרון, אז אתמול היה לו משהו טעים. אתמול זה מה שהיה לו, היום הוא כבר הולך לחפש את זה. אתמול בלי זה הוא לא היה חי. היום הוא הולך לחפש את זה, הוא צריך שיהיה לו עוד פעם, אותו דבר. היום לא צריך את זה בכלל, יש לו הרבה דברים אחרים, אבל בשביל זה השם נתן לו זיכרון. לא בשביל זה קיבלנו זיכרון, אבל ככה זה הטבע שלנו. זאת אומרת שאנחנו לא אוכלים אוכל, אנחנו משתעשעים, אנחנו מחפשים שעשוע, השעשוע נראה כמו אוכל. ואותו דבר אנחנו לא שותים את מה שצריך, אנחנו שותים מה? משעמם לנו. כן. שאלתי פעם ילד קטן, אתה יכול לשתות בצוחניה ליד הקופה, קונה איזה ממתק. אמרתי לו, אתם יודעים, מר לך בפה? אז הוא אמר לי, לא, הוא אומר, רגיל לי בפה. וכאילו אמר, משעמם לי בפה, במילים אחרות. זה אחד כזה, לא אוכל לחם ושותה מים, הוא לא אוכל אוכל בפה. זאת אומרת, מה החיים הטובים שלו? החיים הטובים שלו, דיברנו כבר מזמן שלאכול ולשתות, זה משל, לאכול זה השגה. שתייה יותר דומה לרגש, לדברים כאלה. נגיד, לקרוא תהילים יותר דומה לשתייה. ללמוד דף גמרא יותר דומה לאכילה. תכו לחמו בלחמי, שתו ביין מסכתי, והלא חוכמה תקרא. ברחובות תיתן כל החוכמה, אומרת. אז יש אחד שאוכל לחם ומים, זאת אומרת, הוא עושה את מה שצריך, את מה שדרוש לו, את האמת, את מה ששם רוצה ממנו. ויש אחד שמחפש כקצף על פני המים, הוא מחפש את ה... כאילו, את ה... הוא מחפש את הוורטים, מחפש את הדמעות, מחפש בכל מקום איזה משהו שיתשפר אותו על המקום. אין לו כוח להשפיע, אין לו כוח. והוא שמח בחיים הטובים שלו, הוא שמח עם, ה... עם העבודה הקשה. כן.
מים הם דבר יותר בסיסי, אדם לא יכול לחיות
בלי מים. נכון, בלי מים אי אפשר לחיות אפילו הרבה פחות מאשר בלי אוכל. נכון. באמת, אם בן אדם מאבד את הלב, זה הרבה יותר גרוע מאשר אם הוא מאבד את המוח. שמעתי פעם, באחד מהזקנים, שהוא בעצמו היה, הוא היה איש פלא, הוא היה... עד שיצא לפנסיה היה עובד בסולל בונה, ואז עבדו בידיים. הוא כל הזמן היה אומר משניות. ידע את כל ש"ס משניות בעל פה, כל הזמן היה חוזר משניות. הוא הבין את מה שהוא אמר. הוא היה כל כך שקוע, פעם הוא, היה, הוא עבד מפעלי ים המלח, התמוטט שם קיר קורקר, לא רחוק מהמקום שהוא עבד, הוא היה שקוע במשניות שלו כל כך שהיה צריך לקרוא לו, שיסתלק ממקום שקרוב למקום הסכנה. זה כזה. שמעתי ממנו פעם, הוא היה קצת כבד פה, היה קשה להבין אותו, אבל כשהיו סמטים אוזן, היה תענוג לשמוע. אז הוא אמר ככה, הוא אמר, בספר יצירה כתוב שאותיות נשארים לאבנים. שתי אבנים בונות שתי בתים, זה כמו אב ובא, צירופים. כל אותיות התורה זה כמו אבנים. עכשיו, אם רוצים לבנות בית מאבנים, צריך לשים טיט. בין לבנה ללבנה צריך לשים טיט. הטיט חייב שיהיה בו רטיבות. אם אין בו רטיבות, אי אפשר לשים תערובת יבשה. בין לבנה ללבנה. אחרי שאתה בונה בית, אתה בונה מאבנים, ואם לא יהיה לך מים ולא יהיה לך מה להרטיב את התערובת בשביל להדביק את האבנים, אתה יכול לבנות ויגיע לגובה מסוים ואז ימחץ אותך. ויפול אליך וימחץ אותך. הוא אמר, בן אדם שרק רוצה ללמוד, הוא לא רוצה להתפלל, הוא רק רוצה מוח, הוא לא רוטב. אז זה כמו בית עם אבנים, אבל אין רטיבות, אין לחלוכית, אין מים. זה נורא ואיום. זה באמת נכון, המים יותר... בלי בית אפשר לחיות, בלי מים אי אפשר לחיות. באמת חשוב. ומה זה ההסכמה הזאת שיש להם מהמדינה של השירות? הוא סיפר להם. יש מדינה שיש בה עשירות גדול, שיש להם אוצרות גדולים, באמת אוצרות. עכשיו זה כבר לא מדובר על עשירות מזויפת. פעם אחת התקבצו והתחיל כל אחד להתפאר עם חיים טובים שלו, איך הוא חי חיים טובים. וסיפר כל אחד ואחד מסדר החיים הטובים שלו. עכשיו, המושג הזה של להתפאר הוא נתפס אצלנו כמושג שלילי. מה זה להתפאר? אבל אצלנו זה שלילי, כשאנחנו מתפארים, אנחנו מפארים את עצמנו. הוא מדבר כאן בממד אחר לגמרי, שבו בני אדם מתפארים, אבל בלי אני. ואז ההתפארות היא לפאר את השם. וכל אחד, כל אחד מספר את החיים הטובים שלו. ואני, כל אחד סיפר כל אחד ואחד מסדר החיים הטובים שלו. כנראה שחיים טובים צריכים להיות חיים מסודרים. ועניתי ואמרתי להם, אני חי חיים טובים שהם טובים יותר מחיים טובים שלכם. והראיה, כי אם אתם חיים חיים טובים, הרי אם תוכלו להושיע את מדינה פלונית. היות שיש מדינה שהיה להם גן. כולנו היינו בגן. אדם הראשון כלל את כל הנשמות שלנו, והיינו בגן עדן. וגם כל אחד מאיתנו היה בגן עדן. כל נשמה לפני שירדה לעולם הזה הייתה בגן עדן. והיה פה אותו אגן פירות, שהיה להם כל מיני טעמים שבעולם. גם היה שם כל מיני ריחות שבעולם. גם היו שם כל מיני מראה, כל הגוונים וכל העם שבעולם וכל הפרחים שבעולם. לא, אתה מדבר על מראה טעם ריח, ודרך אגב, יש את רבות מקר, מראה טעם ריח. על כל פנים, אתה מדבר על השגות רוחניות. נדמה לי ששמעתי פעם שמראה טעם ריח זה כנגד חוכמה בן הדעת. אני לא יודע לסדר את זה בדיוק איך. מראה זה כנגד חוכמה, אבל גם טעם וגם ריח מתאים לדעת. אז אני צריך להבין. איך השגה יכולה להיקרא מראה, ואיך השגה יכולה להיקרא ריח, ואיך השגה יכולה להיקרא טעם, זה פשוט בשפה שלנו. אנחנו לפעמים אומרים על משהו שלילי, זה לא מריח לי טוב. לפעמים אנחנו אומרים, זה לא נראה לי. או שאומרים, נראה לי שככה יותר טוב. לפעמים אנחנו אומרים, אין לזה טעם. אין טעם, אין לזה טעם. למה? אנחנו ספונטנית לא יודעים אפילו, אבל אנחנו משתמשים כל פעם בביטוי אחר. ראייה ושמיעה, יש אנשים שהם יותר אומרים זה לא נשמע לי, ויש אנשים שאומרים יותר לא נראה לי, כמעט על כל דבר. אבל חוץ מראייה ושמיעה, שמיעה הוא לא מזכיר כאן, דווקא אחרי שלא מזכיר כאן שמיעה. הוא מדבר על נראה לי ועל מריח לי ועל יש טעם או אין טעם, זה דברים שאנחנו משתמשים בהם. כנראה שכל אחד שייך לאיזשהו חוש אחר בנפש שלנו. וכולם לא מבינים, זה לא דברים שאפשר להסביר, מה שאפשר להסביר אנחנו מסבירים. אם אני אומר על משהו זה לא נראה לי, אז בדרך כלל קשה לי להסביר, ואפילו אם אני מצליח להסביר אני לא מסביר עד הסוף. כמו שאני אומר זה לא מריח לי, אז זה עוד יותר קשה, מאוד קשה. אבל לכל פנים מדובר על מדינה, זאת אומרת על בני אדם. כשנמצאים במקום כזה, שיש להם את השפע גם של המראה, גם של הטעם וגם של הריח. זאת אומרת, החיים שלהם מסודרים, אם הראייה היא טובה והריח הוא בריא והטעם, חוש הטעם מגיב נכון, אז הם לא יעשו טעויות. הם הולכו לטוב, הם לא הולכו לרע. הכל היה שם באותו הגן. והיה על הגן גנן אחד, גנני אחד, שקוראים אגרונומי. מזכיר את המילה אגרונומיה, כן? אחד שעובד באדמה. מה זה אגרונומי?
שעובד בשדה.
והיו בני אותה המדינה חיים טובים על ידי אותו הגן, ונאבד שם הגנני, הגנן הלך לאיבוד. זאת אומרת, אותו אחד שיכל להוציא את כל הדברים האלה מהכוח אל הפועל, במוח של כל אחד מאיתנו יש את הגינה הכי נפלאה בעולם. אבל צריך איזה צדיק שיכוון אותנו, שיגיד לנו את המילה הטובה, שידרבן אותנו, שנסכים לעשות את המאמץ להוציא מהכוח אל הפועל את כל הדברים האלה. כמו שהגנן משקה את הגינה וגורם לכל מנקש אותם, מוציא את העשבים בשוטים, גוזל בזמן, הוא גורם לכל צמח שיוציא את הפוטנציאל שלו מהכוח אל הפועל בצורה הכי טובה. ככה יש צדיק שהוא מדריך אותנו איך שאנחנו, הוא לא יכול להשקוט אותנו, הוא יכול להביא לנו את הקנקן. היה אחד מהמורים שלי שעבר הרבה שנים, עליו השלום, הוא היה אומר לנו, הוא אמר ככה, תדעו שיש ציפור בעולם שהיא עצלנית והיא צמאה למים, אז הקדוש ברוך הוא מוציא רוח מאוצרותיו ומעיף אותה מראש ההר, היא עצלנית לעוף לבד עד שפת הנחל. יושבת בשפת הנחל, היא צריכה להתכופף לשתות מהמים, ושם הקדוש ברוך הוא משאיר אותה ואומר לה, זאת אני אדבר, אני לא אעביר עוד רוח שכופף לך את הראש למים, תתכופפי לבד. עכשיו לפעמים אם היא מתעקשת מרוב הצלנות היא יכולה למות בצמה ליד הנהר הפתוח, ליד המים. כן, זה הוא אמר לנו, הוא רוצה להגיד לנו בזה משהו, כן, שאנחנו לא נהיה כאלה. הצדיק לא יכופף לבן אדם את הראש בתוך המים, הוא יכול להקריב את המים לבן אדם או להקריב את הבן אדם למים. יש כל מיני סיפורים שהצדיק יכול לקחת השגות עליונות ולהוריד אותם שיתאימו לאנשים שנמצאים בסביבה שלו, או לקחת את הבן אדם ולדבר איתו כמה מילים ולהלהיב אותו ולהרים אותו, כן, גם לא לנצח אבל להרים אותו לאיזה זמן, לתקופה מסוימת, כדי שהוא יקבל איזה פוש ואחר כך נוצא לעבוד לבד. אבל גם בין אם הוא מרים אותו, בין אם הוא מוריד לו את כל ההשגות, את העבודה במקומו אסור לו לעשות, אין דבר כזה. הבן אדם לקרוא, ללמוד, לחשוב הוא צריך לבד, להתבונן צריך לבד, להתפלל צריך לבד. אי אפשר שמישהו אחר יעשה במקומנו את העבודה, אנחנו לא פטורים אף פעם. אז הוא, זה העניין שלו, העניין שלו שהוא משקה והוא מטפל, אבל צריך לשתף פעולה איתו. ומה שקרה שם לבד הגנן, זאת אומרת בני העולם הם לא מזהים אותו, הוא לבד, הוא נראה להם כמו, הם רואים אותו, הם רואים אותו עבור ברחוב, אבל הוא הולך בלי כלי עבודה שלו, הם לא יתנו לו להיכנס לגן, הוא נראה להם כמו סתם איזה אורח נוטה ללום שלא שייך לבני המדינה בכלל. ככה כתוב בתנ״ך, כתוב שיש ימים שמגיעים ששר מרע משתמד, אחד שהוא שר מרע, שהוא צדיק, הוא נראה כמו משוגע, ומבזים אותו, דוחפים אותו החוצה. בעצם נאבד להם משהו בראש, לא נאבד להם הגנה, אבל נראה להם שנאבד הגנה. וכל מה שהיה שם באותו הגן בוודאי מוכרח להיות קלה ונפסד, מאחר שאין שם הממונה, היינו הגננים. אבל אף על פי כן היו יכולים לחיות מן הספיחים שבגן. יש דברים כאלה שבן אדם, בן אדם הוא לא רואה אף אחד מול העיניים שיכול לעזור לו, אבל הוא טוען, חבל, אני שמעתי לא מזמן, שמעתי את לפני שבוע, שבועיים, מישהו אומר, למה אין לנו היום מישהו כמו הבעל שם טוב? אם היה היום הבעל שם טוב, כל העולם היה נראה אחר. בזמן הבעל שם טוב לא היה צרות, לא היה מחלות, לא היה מוות, לא היה רדיפות. היה, ודאי שהיה. אבל בן אדם שקורא, הוא קורא רק את הסיפורים, רק את המופתים, רק את הנפלאות. אם היום היה בעל שם טוב, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא בחוכמה שאלת זאת, כך אמר שלמה המלך. אם דבר כזה להגיד, פעם היה, למה פעם היה? כי הבעל שם טוב לא נמצא היום, והוא לא יכול להגיד לנו מה לעשות. אז אנחנו יכולים להיות בקלות אוהדים שלו וחסידים שלו, ולא חייב אותנו. לשמוע היום בכל מישהו זה הרבה יותר קשה, אולי יגיד לי מה לעשות. אז מה אני אעשה אז? לא יהיה לי תירוצים שהוא איננו, זה קשה. אבל אף על פי כן גם זה טוב, אם בן אדם אומר פעם היו, אז הוא יכול לקבל התעוררות מצדיקים שהיו פעם, זה גם טוב. צדיקים במיטתם קוראים חיים, הם תמיד חיים, ותמיד זה לא ממש כמו אחד על אחד שעומדים מול בן אדם צדיק ומסתכל בתוך העיניים ואומר משהו, אבל זה גם טוב, הספיחים. אבל לפעמים גם את הספיחים מפסידים. והוא בא להם מלך אכזר, כן? והמלך זקן הוא כסיל של כהנת. על אותה המדינה, והוא לא היה יכול לעשות להם דבר. איך לקלקל את החיים טובים של המדינה. עכשיו הוא יוכל לאחר, הם יאבדו את הריח ואת הטעם ואת המראה, הם יהיו לגמרי שלו. איך הוא קלקל להם את החיים הטובים של המדינה, שהיה להם מן הגן? ולא שקלקל את הגן, את הגן עצמו הוא לא יכול לקלקל, רק הוא איבד להם את הטעם, וכמו שאומרים, בא מלך אכזר, ויש לו הרבה מתוחכם. הוא אומר ככה, תמשיך ללמוד, תמשיך להתפלל, תעשה את הכל מצוות אנשים מלומדה. תעשה את הכל בלי טעם ובלי ריח ובלי אופי. תעשה את הכל בשביל לצאת ידי חובה. אל תשתף את הלב. את הלב תשקיע בדברים אחרים. זה נורא והיום, כי כמה זמן בן אדם יכול להחזיק בעבודת השם כזאת שאין לה טעם ואין לה ריח ואין לה יופי? הוא הרי ייפול. אז כהכנה להפיל אותו, אז מפתים אותו שילך על זה. יש היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שבסוף אומר לו, לא לעבוד עבודה זרה. יש שם לפתות יהודי שיחטא מיד, אבל מוציאים לו את ה... איך מפתים אותו? אומרים לו, תשמע, זה לא שייך היום, לאהוב את השם זה מדרגה גבוהה, אברהם אבינו, נוותר לך, אבל השם טוב, בסדר, אבל אתה... אתה חי היום, אתה איש קטן, אם אתה קם בבוקר ואתה עושה את כל כללי הטקס כמו שצריך, אתה מחוסה לגמרי, יותר לא טובים ממך, וזה לא נכון. כי בדיוק כמו שאברהם אבינו יכל לאהוב את השם עם הלב הגדול שלו, אנחנו יכולים לאהוב את השם עם הלב הקטן שלנו. העיקר שהלב יהיה מלא מאהבת השם. לב גדול צריך למלות אותו עם אהבה יותר גדולה, לב קטן מספיק אהבה יותר קטנה. אבל הלב צריך להיות מלא, לפחות בשעת התפילה. וזה לא נכון שאנחנו פטורים מזה. אפשר לומר שאנחנו עדיין לא שם, אז אנחנו מתחילים ללכת בדרך, אבל ללכת להגיד שאנחנו פטורים מזה, זה לא נכון. ואותו דבר כל העניין של מה? לב קטן? ואם זה לב גדול, אז מה? אני לא הבנתי, אני גם לא שמעתי את כולה. לא שמעתי אותה. שמעתי רק את המילה האחרונה.
אני אחזור למילים,
היא
אומרת שאתה יוצא מנקודת הנחה
שמדובר
בלב קטן.
לא דווקא. לא דווקא. גם לב גדול אפשר לפתות אותו דבר. אדם שיש לו את הלב הכי גדול שבעולם, אם יפתו אותו ויגידו לו, אתה יודע שהלב הענק שלך ומלא רגש ומלא זה, אתה עדיין לא ראוי לאהוב את השם. מי אתה שתאהב את השם? היצר הרע הוא חכם, הוא נקרא נפש בעמית, אפילו השועל, הוא הפיקח שבחיות, והוא תמיד בא לכל בן אדם לפי מה שהוא. הוא יביא לו ראיות מהתורה, מהנביאים, הכתובים, מספרי מוסר, מחסידות, יש לו ספרייה שלמה, הוא מאוד חזק בטיעונים שלו. אז מה שאפשר לענות לו זה רק דבר אחד, התורה היא נצחי, ואם בתורה כתוב אהבת את השם אלוקיך, אז זה נצחי וזה תמיד, זה תקף בכל זמן ובכל מקום אצל כל יהודי. זו התשובה היחידה שאפשר לומר לו. הוא מקלקל להם את הכל, רק איך הוא קלקל את זה? רק שישיר שם באותה מדינה שלוש כיתות עבדים, מציבה עליהם שיעשו מה שפקד עליהם. אנחנו מכניסים לנו כל מיני מחשבות בראש של איך מקלקלים לבן אדם את הטעם בקדושה. מכניסים לו טעם בדברים הפוכים. אי אפשר, בקדושה יש הרבה טעם טוב, אי אפשר לקחת את זה. אפשר לספק תחליף, ותחליף יותר נוצץ, ואז התשומת לב עוברת לשם, עם התשומת לב הכל נמוג משם ועובר לשם, זה ברור. הוא ציווה שם שלוש כיתות עבדים. יש בסוף הסיפור המעשיות, יש קטע שכתוב שם שיש שני ארמונות בעולם. ארמון אחד גר בו עבד וארמון אחד גר בו מלך, ושני ארמונות נראים אותו דבר. יכול להיות שהיום הארמון של העבד הוא אפילו יותר יפה, מי יודע. וצריך הבחנה לדעת איפה גר העבד ואיפה גר המלך. זה קשור עם הסיפור של הבנים שהתחלפו, הבן מלך והבן שלך. אז הוא אישור שם שלוש כיתות עבדים, וציווה להם שיעשו מה שפקד עליהם. ועל ידי זה קלקלו את הטעם. שעל ידי מה שעשו שם, כל מי שירצה לטעום איזה טעם, יהיה טעם מבילה. תכף נראה מה הם עשו בשביל זה. לכן קלקלו את הריח, שכל הריחות יהיה להם ריח חלבנה. חלבנה זה צמח שריח שלו ריח רע. לכן קלקלו את המראה, שהחשיכו את העיניים כאילו יש עננים ואוויר. לקחו להם את ההסתכלות, את הראייה בי, החשיכו להם. הכל על ידי מה שעשו שם, כאשר ציווה עליהם המלך האכזר כנזכר לעת. ואתה, אם אתם חיים חיים טובים, ככה מסכם אותו חרש, אראה אם תוכלו להושיע אותם. ואני אומר לכם, כל זה דברי החרש הנ"ל, שאם לא תשיעו אותם, נכלו הקלקולים הנ"ל של אותה המדינה להזיק לכם גם כן. כלומר, אין מוטרי, אי אפשר לעמוד באמצע. או שאתם עוזרים להם, או שגם אצלכם הטעם והריח יתקלקלו, כי אתם, העבדים ישתתו גם אצלכם במוח. אנחנו יודעים שוב הסיפורים האלה משנים בכל מיני ספרים ישנים, כשאנחנו מתחברים למשהו סימן שיש נציגות של המשהו הזה בלב שלנו. למעשה מי שלמד את ספר התניא, למעשה מה שהוא מתאר כאן, ההבדל בין החרש לבין יתר האנשים האחרים שהוא מדבר איתם, שכמו שיש פרק בתניא שמתאר את ההבדל בין הצדיק הגמור לצדיק שאינו גמור. זאת אומרת, הצדיק הגמור לא נשאר לו שום חיבור לרע בתוך הלב, הוא עושה ניקיון גמור, הרע לא יכול לבלבל אותו, בגלל שלא נשאר לו שום דבר הרע לא יכול לבלבל אותו. הצדיק שאינו גמור, הרע אצלו לגמרי לא דומיננטי, אפילו במחשבות, לא עולות לו מחשבות רעות, כי הרע התבטל, אבל הוא קיים שם, הוא קיים באיזשהו מימד, ולכן באיזשהו אופן הוא פחות יכול לעזור לאחרים מהצדיק הגמור. יכול להיות שלעצמו זה אותו דבר, אבל בשביל להוציא מישהו ממערבולת אסור שיהיה אצלי שום פחד ממערבולות. אם אני מדמיין ספירלה מסתובבת או משהו כזה, ספירלה הפוכה מסתובבת, ואני מפחד, אז אני לא יכול להוציא אנשים ממערבולת, כי אני מתקרב למערבולת, אז אני אהיה מנוטרל. ויכול להיות שאני אתבלבל ואני אכנס לתוך המערבולת, אבל אם המערבולת כבר לא אומרת לי כלום, אין אצלי את המערבולת המקבילה במחשבות שלי, אז אני יכול להוציא אנשים מהמערבולת. ומה שהוא אומר להם, לא תשאירו אותם, יוכלו הקלקולים הנ"ל של אותה מדינה להזיק לכם גם כן. והלכו העשירים הנ"ל אל אותה המדינה, וגם אני הלכתי עמהם. כל זה מספר החרש, כן? וגם בדרך חינוכם היו חיים גם כן כל אחד ואחד חיים טובים שלו, כי היו להם אוצרות קטנה, וכשבאו סמוך למדינה התחילו להתקלקל גם אצלם הטעם ושאר הדברים. מרחוק, כשבאו רק סמוך למדינה והרגישו בעצמם שמתקלקל אצלם, ואמרתי להם, אם אתה שעדיין לא נכנסתם אצלם כבר מתקלקל אצלכם הטעם, ואיך יהיה אם תיכנסו לשם? ומכל שכן, איך תוכלו להושיע אותם? עד הרבה, זאת אומרת, תוכלו להושיע אתכם, איך אתם תוכלו להושיע אחרים? ולקחתי לחם שלי ומים שלי ונתתי להם, והרגישו בלחם ומים שלי כל הטעמים וכל הריחות וכולו, ונתקן מה שנתקלקל אצלה. הוא נתן להם להרגיש את הטעם של האמת. יש בנקודי מוהר"ן בתורה קי"ב, כדאי להסתכל שם, בחלק א' כמובן, בחלק ב' אין כל כך הרבה תורות, כדאי להסתכל שם, הוא מדבר על צוהר תעשה לטיבה, על הפירוש של הבעל שם טוב, הפירוש הידוע, לטיבה זה תיבות התפילה, והצוהר זה לעשות חלון, להאיר את התיבות של התפילה. הוא מדבר על זה ברכות שם, והוא אומר שהאור האמיתי, כבן אדם רוצה להיכנס ולהתקרב לקדושה, אז יש, כמו פה, יש את השלוש שיטות של עבדים שלא נותנים לו. יש אור שמגרש את החושך, וכמובן יש אור אינסוף, איפה אנחנו ואיפה הוא, אבל יש אור אחד פשוט שיש לכל אחד מאיתנו, זאת האמת. אם בן אדם מתפלל באמת בגובה העיניים, כמו איך אמר רבי שמשון בקינו, יחד מגדולי הראשונים בספרד, הוא אמר, אני מתפלל לדעת זה התינוק. דיברו על מקובלים שמתפללים עם כוונות וכל זה, אז הוא אמר, אני מתפלל כמו התינוק. אני מתפלל לדעת התינוק. מה שהתינוק מכוון בתפילה, למה הוא מכוון בתפילה? התינוק אין לו משהו אחר חוץ מגובה העיניים שלו. הוא לא יודע שקיים יותר. אני יודע שקיים יותר. בלימוד אני לומד על דברים יותר גבוהים, אבל בתפילה אני מתפלל את מה שחסר לי. את האמת שלי. כשבן אדם באמת שלו, אז כל השפר מחוגג ואז... הם היו חיים חיים טובים, הם בטח בדרך, הם הלכו בדרך עם מזוודות מלאות כל טוב. הוא פתח להם תמיד צעד, והוציא להם פריסת לחם וכוס מים. אמר להם, הנה, קחו את האמת, למה אתם צריכים את כל הדברים הנפלאים האלה? ברגע שאתם תהיו באמת, האמת לא סובלת את ההפך. ברגע שתהיו באמת, אז כל הטעם וכל הריח יחזור. אבל מה הוא השאיר אותם שם, כי הם עדיין לא במדרגה הזאת, הם קיבלו את זה ממנו. והוא הולך לבד למדינה. ונתקל מה שנתקלקל אצלם. עכשיו אנחנו צריכים לראות את ההמשך, אבל זה כבר יהיה פעם הבאה. איך הוא הולך, מה הוא עושה במדינה שם. אני אשאיר את זה פה. אני לא יודע מה אני אומר.
אז אני רוצה לשאול אותך,